הרב יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת בחוקותיי. התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אומר רש"י הקדוש, אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות. אולי הכוונה אם בחוקותיי תלכו, שאתם תקיימו את המצוות. אבל כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, מיד אחרי זה אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור, הוא כבר אומר תשמרו על המצוות. מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? אם כן, מה הכוונה אם בחוקותיי תלכו? על מצוות אתה לא יכול להגיד את זה, כי מיד אחרי זה אתה מזכיר ואת מצוותיי תשמרו. אלא הכוונה אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. רש"י אומר כאן, שהתורה מגלה לנו במשפט, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. שאל אבא שלי, זכר צדיק לברכה, והרי בתורה מצינו שהחוקים נקראים מצוות. על אברהם אבינו כתוב, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי וחוקותיי ותורותיי. ושמע, הכוונה היא על מצוות. אותו דבר כשקיבלו ישראל את השבת, נאמר להם, אם שמוע תשמעו לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, ואזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. גם הכוונה חוקיו המצוות. אם כן, למה כאן אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה? ההסבר הוא על פי תלמידי הבעל שם טוב, שהם מסבירים מה הקשר בחוקותיי תלכו עם התורה, שיש שני סוגי כתיבה. יש כתיבה בעט על נייר בקלף, ויש כתיבה על אבן שאני חורט וחוקק בתוך האבן. ההבדל בין השניים הוא, בנייר עלול להימחק, להיקרא, אבל באבן אין מחיקה כלל. כל מה שנחקק בה נשאר לעולם ועד. ולא ניתן להפריד בין החקיקה של האותיות לאבן. וזהו מה שהתורה באה לחדש לנו. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, התורה מלמדת אותנו איך לומדים תורה. לימוד התורה צריך להיות דומה לחקיקה על האבן. לא סתם ללמוד, אלא ללמוד באופן כזה שאתה והתורה תהפכו להיות אחד. התורה היא חלק ממך ואתה חלק מהתורה. ואולי משום כך, כשעברו בני ישראל את הירדן ונכנסו לארץ ישראל, הניחו שם בהוראת ישוע בן נון 12 אבנים שעליהם חרטו את התורה. למה הניחו דווקא אבנים? למה חרטו על אבנים ולא ספר תורה של ממש? הכוונה היא, כדי שעל ידי החקיקה באבן ילמדו כל הדורות, כי התורה היא לא סתם צירוף של קלף ודיו שאפשר להימחק, שאפשר לשכוח. התורה צריכה להיות חקוקה בתוכך כמו שחוקקים אותיות באבן, שלא נמחק לעולם. החקיקה מסמלת דביקות מוחלטת שאין בה שום שמץ של מציאות עצמית אישית וכל כולי תורה. מאזינים יקרים, אנחנו ראינו את זה אצל גדולי התורה בדורות האחרונים, שכל כולם היה תורה. אני זכיתי להיות הרבה פעמים אצל הסטייפלר, זכותו יגן עלינו. הייתי נכנס אליו 2 בלילה, 3 בלילה, יושב ועמל בתורה, ולא ראה שנכנסתי. עמדתי בצד עד שהוא הרים את העיניים והוא ראה שמישהו נמצא. אותו דבר הרב אלישיב, זכותו יגן עלינו, שכל כולו היה תורה. מספרים שהרב אלישיב היה יותר צעיר, הגיע לישראל החזן המפורסם יוסלה רוזנבלט. יוסלה רוזנבלט היה הכי מפורסם בעולם, היה יהודי ירא שמיים והיה חזן עולמי, וכל ירושלים נערה לשמוע את החזן. והרב אלישוב התחיל ללכת גם כן לשמוע את החזן. פתאום באמצע הדרך הוא חשב לעצמו, איך אני לוקח מהזמן שלי של תורה לשמוע את החזן? מיד חזר לבית המדרש, אני זוכר את בית המדרש שמה, במאה שערים, סגר את עצמו ולמד תורה. מספרים שכל פעם שהרב אלישיב עבר את המקום הזה, ששם הוא החליט לחזור ולא להמשיך לחזן, היה אומר ברוך שעשה לי נס במקום הזה. זאת אומרת, אם הייתי ממשיך ללכת לחזן, הייתי מראה בעצמי שיש אפשרות שאפשר להתנתק מהתורה לדברים אחרים. כאן היה לי הנס שהחלטתי שרק תורה. אבא שלי, זכר צדיק לברכה, סיפר לי, הוא למד אצל הרב דושינסקי. הרב דושינסקי היה לו את הישיבה, עד היום קיימת הישיבה שמה בירושלים, ברחוב שמואל הנביא. וזה היה ימי המחתרות. ושמה, לא רחוק משם, זה מעבר מנדלבום. ושמה ליד זה, היה לחיילים האנגלים, שהם אז שלטו בארץ, היה להם שם מחנה גדול של הצבא שלהם. והאצל הכניס שם סליק, פצצה, וככה, ברגע שהרב דושינסקי ישב ונתן שיעור, וכל הבחורים מסביבו, אף אחד לא ידע שהם שמו שם את הפצצה, והוא באמצע השיעור, והוא מתבונן בדברי המרשה, שתלמיד אחד שאל איזו שאלה. פתאום התפוצץ הסליק הזה, הפצצה, הפיצוץ היה אז ואדיר שנשמע בכל מקום. התלמידים באמצע השיעור ברחו כל עוד נשמתם בא להינצל מהבמות. הם הרגישו שממש סכנת חיים. כולם צעקו בילנות וחרב וערס וחורבן. כולם ברחו. היחידי שלא ברח זה היה אבא, מתוך דרך ארץ וכבוד לראש הישיבה, והראש הישיבה שמה המוח שלו והעיניים שלו בתוך המרשה. פתאום הוא הרים את הראש, והוא ראה את כולה התרוקן מתלמידים כל החדר. אז הוא שאל את האבא, מה קרה פה? איפה כולם? אמר לו האבא שלי, ראש הישיבה לא שמע? היה פעם פצצה נוראה וכולם ברחו. תראה כאן, החלונות התפוצצו כאן, הסטנדרים עפו פה. הוא לא הרגיש שום דבר. ואז הוא סיפר לאבא שלי סיפור על אחסם סויפר. הוא אמר שפעם הבחין החתם סופר שכמה מהתלמידיו הגדולים ממלמלים בשקט משהו. אז הוא שאל אותם, מה אתם אומרים שם? אמרו לו התלמידים, שמענו ברק, ואחרי זה רם, וברכנו בשם ומלכות, כהלכה את הברכות, עושה מעשה בראשית, וכוחו וגבורתו מלא עולם. אמר להם אחסם סויפר, ידי ברכה יצאתם, אבל ידי תורה לא יצאתם. איך יכלתם באמצע לימוד להבחין שיש ברק ורם בחוץ? אתם צריכים להיות שקועים בברק וברם של התורה. זאת אומרת, הלימוד שלכם הוא לא כראוי. זה הכוונה, להיות עמלים בתורה, שכל כולך יהיה תורה. אני זכיתי שאבא שלי, זכר צדיק לברכה, היה אצלי כל פסח, 20 שנה. בשנה האחרונה, סידרתי לו מניין בתוך הבית, כבר היה קשה לו ללכת, ובבוקר הוא נכנס לחדר שם שהגענו את המניין, והחתן שלי עם הנכד שלי יושבים ולומדים סוגיה בבבא קמא. האבא מסתכל במה הם לומדים, ואומר לחתן שלי, בסוגיה הזאת יש לי קושייה 60 שנה. 60 שנה קשה לי כאן בסוגיה הזאת, לא מצאתי תירוץ. והתחיל לבאר את הסוגיה ואת הקושייה. באותו לילה, 12 בלילה, האבא קורא לי, הוא מעולם לא קרא לי לשום דבר, הוא אהב להסתדר לבד. אני שומע את הקול שלו מהחדר, קורא לי. אני נכנס לחדר שלו, ואז הוא עושה לי עם הידיים, מצאתי תירוץ. מצאתי תירוץ, באיזה שמחה. הוא לא היה יכול לישון כל הלילה משמחה, מהעונג, שהוא מצא תירוץ. ואז כל מי שהגיע לבית במשך כל החג, דבר ראשון הוא אמר לו, מצאתי תירוץ. גיסי הגאון רב נפתולי נוסבוים שליט"א בא לבקר, הוא רק נכנס, האבא לא שואל אותו, מה שלומך, מה נשמע? מצאתי תירוץ, התחיל לבאר לו את התירוץ, וככה עבר עליו כל החג, וכשהוא נפרד מהבית, הוא הודה לשם שהוא זכר למצוא תירוץ. זה הכוונה, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, שהתורה תהיה דבר אחד איתך. חז"ל אומרים בזוהר הקדוש, אורייתא וקודשו בריחו וישראל חדו. התורה ועם ישראל והקדוש ברוך הוא זה אחד. כמו שיש עניין של אחדות השם, לדעת שאין עוד מלבדו, וכל הכל העולם והכל זה רק הקדוש ברוך הוא. אותו דבר צריך לדעת שכל כולך צריכה להיות תורה. כל זה שאתה עושה, כל פעולה שאתה עושה, צריך להיות על פי התורה, ובעיקר להיות עמל בתורה, שתהיה חקוק התורה בלבך ואתה בתורה, כפי שחוקקים את האותיות באבן. יהי רצון רבותיי יקיריי, אנחנו הרי מתקרבים ליום של מתן תורה, שזכינו שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהוא שייך לתורה, והוא יכול להיות חלק מלימוד התורה. וכך פוסק הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה, תשמעו את הלשון, ולא שבט לוי בלבד נבחרו להיות משרתי השם, אלא כל איש ואיש מכל בואי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, ובינו מדעתו להיבדל לעמוד לפני השם לשורתו ולעובדו, לדעת את השם ומה שישר בעיניו, הוא פורק מעול צווארו עול חשבונות הרבים, והוא משקיע כוחו בלימוד התורה, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמנים. כי שבט לוי מורה על בני העלייה שמעבירים על עצמם את עול דרך ארץ ומקבלים על עצמם עול תורה. וזה החידוש של הרמב״ם, שכל יהודי, יהיה מי שיהיה, הרוצה ליטול את השם, יבוא ויעשה את עצמו כשבט לוי. ואפילו הוא טרוד בטרדות שונות, יגנוב מזמנו ויקדישו לתורה. וזוהי המצווה על כל אחד ואחד, שיהיה עמל בתורה, אז יהי רצון שאנחנו עכשיו מתקרבים למתן תורה, שנזכה לקבל על עצמנו עול התורה, ובכוח התורה נתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ונזכה לכל הברכות האמורות בתורה. מאזינים יקרים, בכל ימות השנה יש לכל אחד ואחד להתפלל ולבקש על הצלחת בניו ובנותיו בתורה ובהירה. כי צריכים הרבה סייעתא דשמיא כדי שיזכה לראות נחת דקדושה מהילדים שלו. כמו שכתוב בתנא דבי אליהו, מעשה בכהן אחד, שבכל יום ויום היה מתפלל ומשתתח ומבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, שאף אחד מהילדים שלו לא יבוא לידי עבירה, ויגדלו בתורה ובקדושה. והוא זכה שכל יוצא חלציו היו קדושים, מתוכם כהנים גדולים, פרחי כהונה, לדורות. הכל בכוח התפילה. לומדים כמה חייב אדם להרבות בתפילה כדי לזכות לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. מספרים, כשהרבי רב אלימלך מליז'נסק, זכותו יגן עלינו, ואחיו הרבי רב זישה מאנפולס, זכותו יגן עלינו, הלכו לגלות, פגשו באחד הכפרים את הרב הקדוש רב דוד מללף, זכותו יגן עלינו, הרב הראשון מללף, ואז היה ילד צעיר, ובקדושתם הבחינו במראה פניו של הילד שמאביקות באור עליון וקדוש. אז הם התעניינו איפה הוא גר, הלכו לבית, האמא פתחה את הדלת, שאלו איפה בעלך, היא אמרה שהוא יצא לעבוד בשדה. הם רצו לטעות על קנקנו ולדעת מה קורה, איך הוא זכה לבן עם נשמה גדולה כזאת. התחילו לשאול אותה איך הוא מתנהג, מה הוא. אמרה, אני לא יודעת, הוא איש פשוט, מתפלל 3 פעמים ביום, קובע עיתים לתורה, זהו, בובד כל היום בשדה. הם בכל זאת אמרו, תספרי לנו עליו, יש משהו מיוחד אצלו. אז היא אמרה, דבר אחד יש, בכל שבת, שמגיע זמירות שבת, ושם כתוב, ויסקו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, יורדים מעיניו של בעלי פלגי דמעות, והוא בוכה שעות עד שהוא מתעלף, וחוזר וחוזר, ויסקו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. אמרו הצדיקים האלה, אחים, עכשיו אנחנו מבינים איך הוא זכה לבן כזה. הכל הוא תפילה. אז צריך לדעת שכדי לראות נחת צריך להתפלל. ובאופן מיוחד, מאזינים יקרים, בערב ראש חודש סיוון, סגולה גדולה להתפלל על ילדים טובים, כפי שכותב השל"א הקדוש, תשמעו את הלשון, וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם, ואגב כל צורכיהם וזיווגם, שיזכו שזיווגים נכונים ונחת. אומר השל"א הקדוש, וליבי אומר שעד רצון לתפילה זו על הילדים הוא בערב ראש חודש סיוון. הוא החודש שבו ניתנה התורה, ואז נקראים בנים לשם אלוקנו. והוא כותב שבימים האלה, מערב ראש חודש סיוון בעיקר, והלאה, התעוררו בתשובה, התקנו כל מה שצריך בבית, ענייני טהרה וקדושה, יתנו צדקה לעניים הגונים, שהיום הזה, ערב ראש חודש סיוון, מסוגל להתפלל הצלחת בניו ובנותיו שילכו בדרך התורה, ויעשו נחת רוח לבורא יתברך שמו. ולכן, מאזינים יקרים, כל מי שיש לו לב ואמונה ורוצה, וכולנו רוצים נחת מהילדים, לקחת את היום הזה ערב ראש חודש סיוון, להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו ילדים קדושים, טהורים, שומרי תורה ומצוות. כי צריך לדעת, בדור שלנו זה דור קשה מאוד מאוד, ואני לא צריך לספר לכם, עם כל המכשירים הטמאים שעושים את הנפשות, והרחוב, וההשפעה הכללית, צריך ניסים גדולים לראות נחת דקדושה מהילדים. ולכן אפשר לפעול רק על ידי תפילה. אם הזכרתי תפילה, אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לי השבוע שעבר, שזה מבהיל. במגדל העמק, כשאני הגעתי לפני קרוב ל-50 שנה, יש שם בחור שקראו לו רבי שמעון פחימה. הוא היה עיוור, ובקטנותו הוא למד בבית ספר לעיוורים, גם נקרא מגדל אור בקריות בחיפה. ושם הוא למד עם תלמיד אחר, גם עיוור, שקוראים לו שבתאי. ובסוף שניהם היו צדיקים. שמעון וחימה, אני זוכר אותו, גם בחורף, בגשם וברוח, הולך לפנות בוקר לבית כנסת להתפלל בוותיקים. הוא ידע את כל התהילים בראש, קבע עיתים לתורה, היה צדיק גם הוא. הוא רצה להתחתן. יום אחד הוא שמע שאם הולכים לכותל המערבי ושם מתפללים 40 יום על דבר מיוחד, זוכים לדבר הזה. הוא הלך לעיר עתיקה, לקח דירה, חדר, וכל יום הלך לכותל המערבי, אמר את כל התהילים. ביום ה-40 הוא עומד בכותל, הוא שומע קול שמוכר לו. מי זה היה? שבתאי.
ההופעה הבאה.
המון שנים. מאזינים יקרים, בכלל לפני שבת האחרונה, שמעון נפטר לא עלינו בלוס אנג'לס. הסתלק מהעולם הצדיק. אשתו והבן רצו שיקברו אותו ביהוד. כי לפי החוק צריך לקבור אותו איפה שהם גרים, זה באזור קריית שאול, בית קברות ענק, קשה לה לשושנה להגיע לשם. הם רצו מקום קרוב, יהוד. צלצלתי לראש המועצה ביהוד, הפכתי את העולם, כי על פי החוק קוברים אותך רק במקום שאתה גר, אתה לא יכול לעבור למקום אחר. סוף ראש המועצה מודיע לי שזה בסדר, והשיגו לו את הקבר. אמרתי לו, תדע לך, שמעון היה צדיק, אני מקווה שסידרו לו מקום מכובד בין צדיקים. אומר לי ראש המועצה, למעשה החלקה שלנו של שומרי שבת כבר מלאה, אין שום אפשרות להשיג שם הקבר, אז אנחנו קוברים היום ביחד שומרי שבת, לא שומרי שבת, ויש היתר שאם שמים שומר שבת עושים מסביבו 400. זה מה שהוא אומר לי. אני מוריד את הטלפון והלב שלי דופק. צדיק כזה, שמעון פחימה, כל החיים מסר את נפשו, לא הפסיד תפילה אחת במניין. פעם הוא נפל ושבר את הראש, רצו לקחת אותו לעזרה ראשונה, הדבר ראשון אומר, תקחו אותי לתפילת ערבית, אחר כך אני אלך. היהודי כזה, לשים אותו במקום כזה, אבל מה עושים? באותו רגע מתקשר הטלפון אליי, ומצלצל אליי אברך מפתח תקווה, מהאזור שם ישמח משה, הרב מילר, ואומר לי שהמשפחה ביקשה ממנו לארגן את המודעות בשביל הלוויה, והוא רוצה להתייעץ איתי מה לכתוב. אמרתי לו, בדיוק תפסת אותי ברגע שהלב שלי דופק, ואני לא יודע מה לעשות, הרגע קיבלתי ידיעה שביהוד איפה שסידרו לו, זה מקום מעורב כזה. אולי אתה יכול לעזור לי? אומר לי, אני לא מתעסק עם הדברים האלה, רק ביקשו ממני עזרה. ובאותו רגע אומר לי, אבל פעם כן התעסקתי. באזור שלנו גר צדיק, קראו לו שבתאי, עיוור, ואני טיפלתי בקבורה שלו. איפה קברו את שבתאי? אני שואל. הוא אומר לי, בסגולה, בחלקה של ספינקה. התחלתי לעבוד על זה, טלפונים כאן ושם, ברב מילר עזר לי, ובסוף מצאו חלקה אחד ליד שבתאי, פנויה לקבר. תחשבו על זה. איך שהקדוש ברוך הוא מוביל, שאותו שבתאי שהיה שטחן של שמעון, באותו שבתאי שיש בתוכו את הכליה של שושנה, ושני הצדיקים שהיו חברים, זכו להיות אחד ליד השני. כשצלצלתי לשושנה ואמרתי לה את זה, היא אמרה, שבתאי חי 33 שנים עם הכליה שני, ואני חייתי 33 שנים עם שמעון. למה אני מספר את זה, את הסיפור הזה, ברבים? לכאורה זה דבר פרטי, כי אני רוצה שילמדו א' את כוח התפילה. כל מה שזכה שמעון, אין לשידוך הנפלא, ואין לכל החיים שלו, ואין לאחר הסתלקותו שהקדוש ברוך הוא שמר עליו, הכל מכוח התפילה. וכל החיים היה שקוע בתפילה. סיפרו לי שם בבית כנסת בישמח מוישה איפה שהתפלל, הוא לא היה מפסיד שחרית מנחה וערבית, קובע עיתים לתורה, ניגש לכל אחד, תגיד ברכה, אני אענה אמן, אני אענה ברוך הוא ברוך שמו. אז רואים מכאן את כוח התפילה. רבותיי, יקיריי ואהוביי, יש בורא עולם, והבורא העולם שומע לתפילתנו, והוא רוצה את תפילתנו. הוא מקבל את זה ברצון, אבל אנחנו צריכים להשקיע כוחות בתפילה. תפילה זה מלשון התחברות. על ידי התפילה אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. בואו ננצל את ערב ראש חודש סיוון להשקיע הרבה תפילה, שנזכה לראות נחת מהילדים שלנו, מהבנים ומהבנות, שילכו בדרך התורה והמצוות. ויש תפילה מיוחדת של השלה הקדוש על הזיווג, שמי שצריך זיווג באותו יום יתפלל ויבקש על עצמו, וההורים יבקשו על הילדים שלהם שיזכו לזיווגים נכונים. ומי שזקוק לילדים, בתוך התפילה הזאת מוזכר גם העניין שמתפללים לשם שאתה ציווית עלינו להתחתן ולהביא לילדים ולהביא ילדים לעולם, כדי שיהיה עם ישראל, כדי שיביאו קדושה לעולם הזה, כי כל העולם הזה נברא בשביל עם ישראל. כמו שרש"י אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל התורה שנקרא ראשית, ובשביל עם ישראל שנקראו ראשית. אז ביום הזה אפשר לפעול את כל הישועות. יהי רצון שנזכה לפעול ישועות עבורנו ועבור הילדים שלנו לדורי דורות, ונזכה שעם ישראל יזכור ויחיה כעם קדוש, כפי שהתורה אומרת לנו במתן תורה, והייתם לי סגולה לכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובזכות זה נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה, אמן. שבת שלום ומבורך.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.